חי מיוזיק. תשעת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו יעקב בלוך.
שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, אנחנו גם ב-KCM.FM וגם באפליקציית כל חיים מיוזיק. אנחנו במתכונת של תשעת הימים, כמדי יום בתשעת הימים אנחנו מארחים כאן אישיות מעניינת, אז היום אנחנו עם אישיות מעניינת במיוחד, אנחנו עם בני בירנצוויג. שלום בני.
שלום וברכה יעקב, שלום וברכה לכל המאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר, יום, סבבה.
יופי.
עד כמה שניתן לומר סבבה בימים האלו.
כן, אה? אני רוצה לספר למאזינים, בני הוא חבר יקר שלי, חבר אישי, פעיל, חברתי, איש תקשורת חרדי, אחד האנשים הכי שמחים שאני מכיר בכלל. ובני, אני לא ידעתי, אבל מסתבר שיש לך סיפור חיים אישי מאוד, מאוד מעניין ומאוד מחזק.
כן, אז...
אז בוא תספר לנו קצת על הסיפור חיים שלך. היום אתה, תשמע, אני באמת חייב להגיד לך, אני מכיר אותך בתור בן אדם נורמטיבי, איש נחמד, כמו שאמרתי, אחד האנשים הכי שמחים שאני מכיר, אני לא אומר את זה על כל בן אדם. וואו, לא חלמתי מה עבר עליך, מאיפה באת בכלל. בוא ספר לנו.
כמו שאומרים, מאין באת, לאן אתה הולך?
בדיוק. אז בוא נתחיל, איפה נולדת?
אוקיי, אז כפי שאמרנו, אני קוראים לי בני בירנצוויג, נולדתי בירושלים, גר בירושלים, חי את ירושלים, מה שנקרא.
קיצור, ירושלמי אמיתי ברמח והשסע.
בדם.
ירושלמי בדם.
כן.
אוקיי, בן כמה אתה? לפני כמה שנים נולדת?
אני כיום בן 30.
גם אני.
כן, אז זה עוד משהו שלא בדיוק אחזנו, שאנחנו גם באותו גיל.
כן.
רק נגיד למאזינים שאנחנו הכרנו בית חינוך עברים, בין היתר.
זהו, אני אספר. עבדתי בספרייה המרכזית לעברים, שיש לה סניף גם בבית חינוך עברים בירושלים, שם הכרתי את בני, הכרתי אותו דרך פעילויות שהוא היה עושה, שהוא עדיין עושה, נכון בני? אתה עדיין עובד, אתה עדיין שם. בבית חינוך עברים, כל ה... עם כל התלמידים שם, אחד האנשים הכי בולטים והכי פעילים שם במקום הזה. אתה מדריך שם, נכון?
כן, באמת, מדריך, עוזר במספר תחומים שם. אני גם מדריך של הילדים, גם עוזר בחלק מהשיעורים, גם, כפי שאמרנו, אני מארגן להם כל מיני פעילויות, מופעים, אומנים, כן, סיבות.
כן, ראי, נוכחתי קצת, הספקתי לראות דברים נפלאים באמת שאתה עושה איתם עם הילדים שם בבית חינוך עברים. אוקיי, אז בוא נמשיך, אתה אומר, נולדת לפני 30 שנה בירושלים, צ'למר אמיתי, ירושלמי בדם, כן.
אני נולדתי עם מחלה מאוד מאוד נדירה, יש לי מה שנקרא חסר באנזים.
שזה אומר?
זהו, אני כבר אסביר לכולם. יש לי חסר באנזים. אנזים זה חומר בגוף שנוצר על ידי חלבון. חומר שתפקידו לפרק סוכרים, חלבונים, הוא נוצר, חלק מהאנזים נוצרים דרך ה-DNA, חלק דרך דברים אחרים בגופנו. החסר באנזים ספציפי שחסר לי, הוא נקרא אנזים E3, השם הארוך והמקצועי שלו זה Pyruvate Drogenase Deficiency, שזה בגדול, זה אומר שאותו חסר באנזים, E3, מאוד מאוד חיוני, חשוב לאנרגיה של הגוף שלנו. זאת אומרת, יש כמה אנזים שמאוד חיוניים, E1, E2, E3, והוא מאוד מאוד חיוני לאנרגיה.
ויש לנו את האנזימים האלה בעצם לבן אדם ש... לבן אדם נורמלי יש את האנזימים האלה כל הזמן, נכון?
כן, יש עוד אנזימים, אבל זה האנזימים המרכזיים.
זה המרכזיים.
כן, שנמצאים בגופנו, שהם בעצם אחראים בין היתר על הפעלת האנרגיה של הגוף. והאנזים הספציפי E3, אני... הראשון בארץ שחסר, שמאובחן שבחסר הזה.
נולדת ככה.
נולדתי ככה, כן, זה, אכן זה מלידה. אני הראשון בארץ שיש לו את החסר, לפחות מאובחן ככה. יש מצב שהיו כמה לפני כן. הראשון בארץ, מספר 7 בעולם.
זאת אומרת, הבן אדם השביעי בעולם אי פעם שקרה לו דבר כזה.
שנולד... שאובחן ככה.
שאובחן כנולד.
יש מצב שה... שהיו עוד כאלו לפני כן שהיו.
אבל הם לא הובחנו, כי לא היה עדיין את הטכנולוגיה או את הידע.
או שמתו גם כן, לצערנו הרב. זאת אני גם הראשון, אתה נכניס לספר גינס, אני הראשון גם ששרדתי ככה כמו שאני, לא ספק.
מה בעצם ההשלכות של החוסר הזה באנזים E3?
זהו, אז קודם כל זה מתבטא בכך שהאנזים בעצם גורם להעלאת חומצות בדם, בגוף.
זה כשיש אנזים, זה התפקיד שלו.
התפקיד שלו לפרק וייצור את האנרגיה. שאין את האנזים או שיש לך חסר, אז זה גורם להתקפים, לפחות בגיל צעיר היה לי ככה, התקפים ככה של חומצות מאוד קטלניות שעולות לי למעלה, ואם לא תהיה מאוזן או מטופל, אז זה עלול לגרום לדברים מאוד מאוד קשים. בין היתר, חס וחלילה, עלול לגרום למוות, ועוד דברים נוספים כאלו.
שלא נדע.
כן. וההשלכות בגדול, שזה גרם לי לקוט בראייה, קיבלות ראייה, אני עד היום עם תעודת עיוור לקוי ראייה, בגדול הליכה, ראייה, פירוק חומרים, ועוד דברים נוספים, שאני אומר הליכה, עד כמה שזה נשמע פשוט לכל המאזינים, יש לי עד היום קושי בשיווי משקל, הוא מפעיל בשיווי המשקל מאמץ פי 6, שבע אפילו מאדם רגיל.
בשביל לשמוע על שיווי משקל?
בשביל ללך, שאני הולך, אני מפעיל מאמץ פי 6. ובגדול, אני עד גיל 14 הייתי עם כיסא גלגלים מלידה.
וואו.
זאת אומרת, בעקבות התוך ה-10 באנזים, ובעקבות דברים נוספים, הראייה, יש לי מה שנקרא עיוורון קורטיקלי.
שזה אומר?
זאת אומרת, יש איזה משהו שקשור למוח, קורטיקל, בוא נמשיל על ידי מחשב, יש לנו מחשב, מקלדת ואחבה. עכשיו, יכול שכל הדברים החיצוניים שהמחשב מתנהלים רגיל, תקין, אבל אם יהיה לנו בעיה במגעים הפנימיים, אז עלול ליצור לנו שיבושים. אז הלקות ראייה שלי מתבטאת במוח, בשדר בין העין למוח.
למוח.
זה הלקות ראייה בגדול, זאת אומרת, אני בדרך כלל יציב, בדרך כלל הפגיעה שלי לא קשה בראייה, ברוך השם. זאת אומרת, אני לרוב, קל לי לראות עצמים גדולים, עצמים קטנים יותר קשה, קרוב יותר, זאת אומרת,
כשאתה קרוב אתה רואה יותר טוב.
כן, השדה ראייה שלי, והחדות ראייה קצת מצומצמים, זה הראייה. הליכה, אמרתי, הייתי.
כן, זה משפיע על ההליכה, הראייה, וכל מיני דברים נוספים. כן,
הייתי על כיסא גלגלים מלידה, ובגדול, עד אזור גיל 14, גם לא ממש אכלתי דרך הפה. בגדול, כמו שחלק מהמאזינים בטוח יודעים, הרפואה בדרך כלל אומרת שילדים שיש להם בעיות עם הליכה, עם נכים למיניהם, צריך לעשות להם פיזיותרפיה, לאמץ את השרירים קצת, להשאיר אותם בתנועה, מה שנקרא. כן. אצלי, בעקבות החסר באנזים, היו תקופות שאמרו לי לא לעשות פיזיותרפיה, לא לאמץ את השרירים יותר מדי, לא לעשות פעילויות שלא יעלו לי את החומצות הקטלניות, שבעצם אותו חסר גורם לחומצות לעלות, לא לעלות לי אותם למעלה, ואז לגרום לי לשיבושים חלילה וכל מיני כאלו. זה השאיר אותי עם הכיסא גלגלים, היה קצת כן דברים ניסיוניים לכאן ולכאן, ובגדול זה המצב.
וכך חיית עד גיל 14, איך גדלת?
אז ככה, אני למדתי, בגן, למדתי בגן של נכים, נקרא גן השיקומי בירושלים.
שזה בעצם גן שמיועד לנכים.
לנכים, כן, נכים, כל מיני, לכאן ולכאן, ושם הייתי בגן. אגב, בגן, מציאות שרוב הילדים לא היו דתיים, ואני הייתי בין הדתיים היחידים, מה שנקרא. וכמו שאברהם מכיר את בורו סוג של בגיל 3, כך אומרים לנו חזן.
נכון.
אז אני כמובן הכרתי עוד לפני. אבל ההשפעה שלי כבר בגן הייתה מאוד מאוד עצומה מבחינה דתית, רוחנית נקרא לזה.
אתה אומר, השפעת עליהם כבר בגיל כזה צעיר.
כבר, כן, כבר בגיל כזה צעיר.
מה למשל?
זה לדוגמה, כל הכיתה, הקבוצה, כל כיתת הגן, כשם זה מחולק לכמה כיתות, אבל כל הקבוצה שלי, לפני שאכלו לחם, נטלו ידיים, וירחו, התפללו, ביחד, טוב, היו גם דברים שהגננות הנחילו אחרי הכל גן ממלכתי, אבל ככה היה יותר אווירה, קצת יותר דתית, השפעתי לכאן ולכאן. היה גם סיפור קטן, חמוד כזה. יום אחד התעקשתי ללכת לגן השם ירחם עלינו בלי כיפה. רציתי להיות כמו כולם, בייחוד כמו חבר ספציפי שהיה לי, והוא באותו יום הגיע עם כיפה, כמו שלי, כיפה, כתיפה כזאת, בתורה.
נכון.
כן, כן, כן. וכמו שאמרתי, כל הילדים בזכותי נטלו ידיים, וירחו, התפללו.
קיצור, שימשת כמשפיע רוחני כבר בתקופת הגן.
צעיר, כן, והגענו למצב שלפני שעליתי כיתה א', ההורים של שאר הילדים באו להוריי, לאבא ואמא שלי, ואמרו להם, שאלו אותם, מה יהיה מה שנקרא עם היידישקייט של הילדים שלנו? מה יהיה עם היהדות?
מה נעשה עכשיו שנגמר הגן? איפה, כן.
איפה יהיה את הפינת האור? הפינה הדתית, תורנית נקרא לזה.
וואו, אז כבר אז התחלת להוביל. ככה לכיוון יהודי וחיובי.
כן.
אנשים אחרים. מדהים.
אגב, סיפרתי מקודם שעד גיל מסוים, גיל קטן, היות ולא אכלתי כמו שצריך, וכביכול התרופה למחלה הזו, לחסר באנזים, צריך שיהיה כל הזמן קלוריות, כל הזמן שיהיה מצב שאתה אוכל, זאת אומרת שאיך מאוזן, שתהיה מאוזן עם קלוריות.
כן.
אז לכן מאוד 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 חשוב במקרה כזה, כמובן עם התייעצות של רופאים, מאוד חשוב כל הזמן לספק מזון, או שיהיה כל הזמן ריכוש קלוריות, והיה פעם ש... בגיל, באזור הגיל 3, ניסו להכניס לי, באו להכניס לי לזונדה אז, צינורית מחוברת לאף, באו להכניס לי, אבא שלי בא להכניס לי מיץ ענבים.
רגע, עד בגילאים האלו, היית ניזון דרך הזונדה, בלבד.
כן, בעיקר דרך הזונדה, זאת אומרת, היו תקופות מסוימות מאוד, במהלך השנים הצעירות, שהייתי, בוא נגיד, יוצא מהתקפים, או משהו כזה, שאז כן היה לי תאבון מסוים לאכול דברים מאוד מסוימים, ספציפיים.
פשוט לא היית, אבל חוץ מזה פשוט לא היית מסוגל לאכול שלא דרך הזונדה.
לא הייתי אוכל שלא דרך הזונדה, או בשלב יותר מאוחר עד גיל 14 עם צינורית לקיבה, שנקרא גסטרוסטום, פג, ואבא שלי בא להכניס לי מיץ ענבים לזונדה, שיהיה קלוריות, שיהיה ויטמינים, שיהיה פה שם, הכניס לי מיץ ענבים, ואז בטעות, הרי הם נראים דומים, בטעות הכניס לי יין לזונדה דרך אף. ישירות לאף. קיצור, התעוררתי בלילה, מסטול מה שנקרא, ומה שנקרא מאז ועד היום, ועד היום, כמובן בשמחות, באירועים, לכאן ולכאן מדי פעם, אני לא גומר לשתות, לא מפסיק לשתות.
נכנס לך כבר אז התאבון.
כבר אז התאבון, גם לאלכוהול, גם בכלל.
להיות שמח.
בשמחות.
אתה אומר, יכול להיות שזה היה מה שהכניס לך את השמחה הזאת שאנחנו רואים תמיד אצלך.
תברן, כן, ברוך השם.
תברן, בדיוק.
אוקיי, אז זה היה בגן, הייתי בגן החילוני, כבר אז היה לי השפעה, כפי שאמרתי, בבית ספר היסודי, מה שנקרא בחיידר, בתלמוד תורה, למדתי בבית ספר שנקרא לימודי השם בירושלים מגן אברהם.
שזה משהו, זה מוסד גם שמיועד לנכים או
לא לנכים.
השתלבת בחברה?
זאת אומרת, כן, השתלבתי במוסד החינוך, אבל זה מוסד גם כן של חינוך מיוחד, מה שנקרא, זאת אומרת, בעיות קשב וריכוז, כל מיני סוגי בעיות, בעיקר קשב וריכוז, אז גם שם, כן, סוג שהשתלבתי, זה המוסד שייך למוסדות עלי שיח, לרב חיים פרקל, ושם כמובן גם בשלבים מסוימים היו לי השפעות קל ואחרות עם החברים, היה שלבים שהיה לי יותר חברה ועזרו לי מאוד, היה שלבים שהיה כמו כל ילד היה קצת יותר קשה בחברה, היו שלבים מסוימים.
וכל הזמן הזה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים כבר על גילאי 7, 8, 9
כן,
וכולי.
כן, משהו כזה.
וכל הזמן הזה אתה בעצם על כיסא גלגלים, מרותק לכיסא גלגלים.
בגדול עם כיסא גלגלים, מגלה מה שנקרא.
ואיך הילדים האחרים קיבלו אותך?
אז זהו, אז היו תקופת קודם כל הילדים האחרים, זאת אומרת, תלוי גם כמובן בחינוך מהבית, גם איך שהמורים מסבירים להם, צריך מאוד להיות פתיחות, מה שנקרא, אבל קיבלו אותי מאוד יפה, בהבנה, הילדים האחרים היו תקופות ארוכות שסחבו אותי בכסגל, זאת אומרת, הובילו אותי, עזור לי.
אז היית אפילו סוג של מלך הכיתה שמובילים אותו בהגנה.
כן, בשלבים מסוימים. היו כמובן שלבים שהיה יותר קשה בחברה.
אתה אבל, כמו שאני שם לב, מסתכל בעיקר על הדברים הטובים. כמו שאני מכיר אותך.
ללא ספק, הייתה לי תקופות שהיה לי, כמובן, סייעת, מורה תומכת, מה שנקרא, שעזרה לי גם מבחינת לקות ראייה, גם מבחינת הדברים האחרים שהיה צריך. וברוך השם, ככה, מה שנקרא, לדוגמה קטנה, איך שבית ספר התלמוד תורה מאוד באו לקראתי, היה שיעור אופניים, וכדי שאני אוכל לרכב, כמובן עם עזרה, אז התאימו לי אופניים מיוחדות, ככה ש... אני יותר, זה בשלבים יותר מאוחרים, ככה שאני אוכל איכשהו, כן, ככה קצת לדבש טיפה עם
לדבש, ה... לדבש, כן.
לדבש.
יפה,
כן,
יפה.
עם הרגליים, מה שנקרא, מה שאפשרי. כן, ברוך השם, הגדילו לי את הכתב מאוד גדול שאני, וזה כמובן בין לבין היו לי התקפים, זאת אומרת, הייתי צריך הרבה אשפוזים בתקופות האלו, אבל יותר שהייתי קטן, זה התלמוד תורה, החיידר, אחר, לאחר
אחר
מכן,
כך, לאיפה התקדמת?
לאחר מכן, למדתי בישיבה שנקרא דרכי חיים, זה גם שייך לרב פרקל, זה כאילו סוג של מסגרת המשך.
המשך אחרי התלמוד תורה.
כן, אחרי לימודי השם, וגם שם מאוד מאוד באו לקראתי, ועזרו לי מה שהיה צריך, וסיור, ו... בישיבה אז התחיל השינוי שכבר נדבר עליו.
ואתה אומר שעד גיל 14 התמודדת עם הקושי שלך, מה נתן לך את הכוחות? מאיפה הבאת את כל הכוחות האלו להתמודד?
כן, חשוב לי מאוד להגיד ולספר לכולם, שכמו שאומרים, הכל מתחיל מהבית, זאת אומרת, קודם כל הפתיחות שהיה לנו בבית, והתמיכה מאוד גדולה ורחבה, ומאוד מאכילה מה שנקרא, שספגנו, שענקתי בבית, אז זה מאוד גם נתן לי כוחות, זאת אומרת, גם כפי שסיפרתי בגן, הייתי בגן חילוני, ואמא שלי לדוגמה ישבה איתי וסיפרה לי סיפורי פרשת שבוע, מה שנקרא, והעליתי את הכל בעל פה. אז גם כהרבה תמיכה של כל המשפחה, גם הרחבה וגם המצומצמת,
זה חשוב מאוד. תמיכה מהבית, מהמשפחה הקרובה, זה הדבר הכי חשוב.
גם ידידים בשכונה והחברים.
איזה יופי.
וכו' וכו'. וגם כמובן, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא מוריד ניסיון, אז הוא גם נותן את הכוחות ואת היכולות להתמודד איתו.
נכון. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, אנחנו נמצאים עם בני בירנצווייג, אחת מהדמויות השמחות והצבעוניות ביותר שאני מכיר, איש תקשורת, פעיל חברתי, חרדי ו... יזם. אז בני, אתה מגיע לגיל 14, מרותק לכיסא גלגלים, ומה קרה? איך הגיע השינוי? מה השינוי בכלל?
כפי שאמרתי, עד גיל 14, אמרו לי לא לאמץ את השרירים יותר מדי, שלא יעלו לי את החומצות הקטלניות שיש בגוף, שיש לי לפעול בגוף. לכולם יש, אבל אצלי זה פשוט בגלל החסר באנזים. האנזים עוזר לעצור את כל החומצות האלו. ואצלי... אז זהו, אצלי זה...
אצלך בגלל שהכמות קטנה?
כן, בכלל. לפעמים אפילו...
אז זה לא נותן את האפקט.
הכמות של האנזים, לא, האנזים לא קיים, חסר האנזים.
בכלל לא קיים.
כן, יש חסר באנזים. על כל פנים, אז עד גיל 14 אמרו לי הרופאים לא לעשות, לא לאמץ השרירים, לא לנסות ללחץ. היות וזה היה גם ניסיוני, אז היה שלבים שאמרו כן לנסות, כל מיני כאלו. אבל בגדול... באזור גיל 14, אני זוכר את זה עד היום, הייתה לנו ועדה בבית החולים שערי צדק בירושלים, עם מיטב הרופאים אז, גם שטיפלו במחלה וגם בכלל, ואמרו לי, את המשפט הבא, אמרו לי, תשמע בני, אתה חייב לנסות ללכת עם הליכון, קדמי. שקדמי זה אומר להישען עליו מקדימה. כן? אמרו לי, אתה חייב לנסות ללכת עם הליכון. ולנסות לעשות קצת בריכה לפני כושר, שזה כבר, זה פלא גדול. מה, לפני כמה שנים אמרתם שלא כדאי, פתאום, זה כבר...
למה הם שינו את דעתם?
לזה אין הסבר רציני. אבל כאן כן חשוב לי לומר, שמכאן שנתנו לי את האופציה, את האפשרות, מה שנקרא, לנסות ללכת בכוחות עצמי וכו', מכאן זה נטו כוח רצון שלי.
כן.
מה שנקרא, ברור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את כוח הרצון, אבל כמו שאמרתי, שהוא מוריד לנו ניסיון, הוא נותן לנו גם את האפשרות ואת הכלים להתמודד איתו.
וזה מה שעשית.
אז החלטתי כאן, כמובן שלפני כן היה הרבה תפילות, ברכות של רבנים, וממש, גדולי הרבנים והאדמורים, מה שנקרא, ברכו אותי, האינסלם, האדמורים, תולדו סארון, תולדו סארון, מיטחוק, הרב אליושיב, הרב חיים קניאבסקי, מורון, מורון הרב חיים קניאבסקי, הייתי אצלו בן בית, מה שנקרא, הרב שטיימן, הבבא אלעזר.
וואו, תשמע, מצויד בכל כך הרבה ברכות של רבנים, מה הסיכוי שלא תצא מהכיסא גלגלים?
מה שנקרא, הבבא אלעזר, היה פעם שהייתי איתו, ואמרו לו שאני מגיע, וקם לכבודי, את הברכה, אז ברכות, כמובן האמונה, וכו' וכו', אבל בעיקר, מה שנתן לי פה את הצעידה קדימה, ואת השינוי הגדול, זה הרבה כוח רצון, ואמונה שאני יכול, אני רוצה להיות כמו כולם, זאת אומרת, תמיד היה לי את הרצון להיות כמו כולם, אבל דיון ולא, כל כך נתנו לי את האופציה, ואת ה... לא, אז כאילו, המנחתי ציפיות, ברגע הזה שנתנו לי את האפשרות, אז כאן הכוח הרצון כמובן הוביל אותי הלאה והלאה. הייתי כשנה, שנתיים עם ההליכון, כנבי, ואגב, בשלבים האלה שהייתי עם ההליכון, הייתה תקופה שהלכתי עם ההליכון, והרמתי את ההליכון באמצע הדרך, זאת אומרת, הלכתי בלי להישען עליו. קצת, זה כמה מטרים לכאן, לשם, בתקופה הזו. שנתיים הייתי מהליכון, ואז החלטתי בקורל עצמי כוח הרצון ברצוני אני, זה היה בערב יום כיפור, ערב שבת תשובה או משהו כזה.
כן.
הלכתי עם חבר בהרנוף באמצע הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה ללכת בלי ההליכון, קח את ההליכון, והלכתי כמה מטר, נראה לי 30 מטר, 40 מטר לבד, פעם ראשונה ככה בלי ההליכון. אני רוצה לתת דוגמה, מה שנקרא לכוח הרצון לאן הוביל אותי. בתקופה הזו, התחלתי קודם כל שהייתי עם הכיסא גלגלים, הלכת מדי, לנסוע עם הכיסא גלגלים, ומדי פעם מהרנוף, של מקום מגוריי, עד לכותל, עם חבר, בשבת. ובתקופה הזו, שיצאתי עם הכיסא גלגלים, התחלתי ללכת ברגל עם ההליכון, ואחרי תקופה שעזבת את הליכון שכבר אני אספר, הייתי הולך ברגל מהרנוף לכותל.
וואו, שבא. כמה זמן, זה המון.
כן.
כמה זמן לקח לך?
לאדם רגיל אני חושב שזה לוקח שעה וחצי, נראה לי, זה לקח צעד אחד, שלוש שעות,
וואו, משהו כזה. וואו, רגע. חזר. אבל מי זה היה החבר הזה שהלך איתך והשקיע את כל הזמן הזה ואת המאמץ ללכת איתך?
הם קוראים לו ידידיה. ידידי פרדמן,
מגיע לו כפיים, בלי ספק, כל הכבוד. לך, עזוב, בסופו של דבר מגיע לו כפיים, אבל בסופו של דבר, בוא נגיד, הסיפור זה אתה. איך אתה, היה לך את הכוח הזה ואת הכוח רצון הזה לצאת מהרנוף, כל שבת אתה אומר, היית עושה את זה?
לא כל שבת, הרבה שבתות.
הרבה שבתות, מהרנוף עד לכותל, זה המון. זה המון ועוד עם הליכון בכלל.
הרבה מנוחות. שאל אותי, מאיפה הכוחות ללכת ככה גם לכותל, גם בכלל לעזוב את ההליכון, וכן הלאה וכן הלאה, לעזוב את ההליכון. שהייתי עם הכיסא גלגלים, היה לי חבר בין היתר שמחר פרחים בהרנוף, אז הוא אמר לי, יכול להיות שהוא התלוצץ, יכול להיות שהוא היה רציני, הוא אמר לי, תשמע, שתעזוב את הכיסא גלגלים, ותעזוב אחר כך, הוא אמר לי על ההליכון, אני אתן לך זר פרחים מתנה. אחר כך זה יותר גדול. אז זה בטוח נתן לי כך את הרצון, אמרתי, אני חייב פרחים מהביתה.
אחרי זה חזרת אליו?
בטח, הוא הביא לי פרחים, אפילו שניים.
יבטיח צריך לקיים?
כן. אכן, אבל...
איך הייתה הרגשה? איך הייתה הרגשה שהלכת 30-40 מטר בלי הליכון לראשונה בחייך?
אכן, הרגשה, מה שנקרא מטורפת, הרגשה, וואו, פעם ראשונה אני... בלי הליכון, ריגושים רציניים, אני התרגשתי.
וואו.
אמרתי, החבר'ה בשכונה, פעם ראשונה רואים אותי ככה, בלי הליכון, בלי הקסם, גם כן התרגשו.
רגע, המשכת אחרי ה-30-40 מטר האלו?
זאת אומרת, נחתי כמובן. אחרי זה חזרנו הביתה, קצת עם ההליכון, קצת בלי, אבל כן, זה היה מטורף. כמובן שאימא שלי ואבא שלי עם המשפחה מאוד מאוד גם כן התרגשו ושמחו.
תשמע, זה מדהים. זה מדהים.
כן. כן, וכל שבת, זאת אומרת, גם אחרי ההליכון יותר, הייתי הולך לכותל ברגל, ככה...
מהרנוף לכותל, ברגל.
צד אחד, צד חזור היה עם האוטובוס של מוצאי שבת, אבל כן. והגעתי לכותל בכוחות עצמי, פעם ראשונה, כאילו, בלי ההליכון, זה ממש הרגשה רצינית, אילאית, מרגשת, סוחטת, אני זוכר ככה, אתה מגיע לכותל עם דמעות, עם...
וואו, תשמע, איזה ממש... מדהים. וואו, והכל ב... בא מהכוח רצון כמובן.
כל בא מהכוח הרצון, צורה רצינית, והתחלתי אז, אמרתי שהתחלתי להתאמן בחדר כושר, התחלתי אז, התחלתי באופניים, המשכתי עם מכשירים נוספים, הליכון, וכיום, כיום מבחינת כושר, אני עושה הכל בכושר. בחדר כושר...
אתה חזק בעניין של הכושר.
חזק מאוד, כן, משקולות.
יש לך גם בית כושר, חדר כושר זמין בבית חינוך.
כן, שם התחלתי להתאמן, שם נכנסתי מה שנכנסתי אחרי כושר ולא יצאתי עד היום.
וואו, אוקיי, ומשם בעצם כשהגעת למצב הזה, וואו, אני הולך בלי כיסא גלגלים, אני מתחיל להיות בן אדם חדש. לאיפה התקדמת משם?
אז זהו, אז זה מבחינה פיזית עד עכשיו... ההתקדמות עד עכשיו הפיזית, אבל גם ההתקדמות הנפשית, הרוחנית נקרא לזה. אני מגיל 14, בכל יותר, שיצאתי מהחדר, שיצאתי מההליכון, מהקצייה וההליכון, גם באותו זמן, פחות יותר, התחלתי לאכול. זאת אומרת, כפי שאמרנו, לא אכלתי לפני כן.
אז זה גם בהמלצה של הרופאים בוועדה היא?
לא, הם המליצו על ה... כן, את האמת... הם ניצו בעיקר על הכושר, אבל על האוכל פחות, גם על האוכל, על תזונה. ידעו תמיד שלא באמת אפשר להתעסק איתי בילדות, פתאום פה הכניס את הזווית הזאת, אבל אמרתי שהייתי בחדר כושר, אני הגעתי לכושר, המדריך בכושר, ממש לא אמר לי, בוא נתח, חייב להתחיל לאכול. התחיל לשכנע אותי ככה לאכול, והאוכל הראשוני שבצורה רצינית שהתחבלתי אליו, זה היה אוכל, מה שנקרא, על האש, היה...
אוכל אמיתי, אוכל טוב.
אוכל, בדיוק. אוכל טוב, ככה.
טוב, אנחנו בתשעת הימים, אל תגרה לנו פה את המאזינים.
כן. בקיצור, אז התחלתי גם לאכול יותר דרך הפה, בצורה יותר רצינית. מכאן, בשלב מסוים, הרגשתי שאני... די מציתי את עצמי, זאת אומרת, מבחינת הלימוד, מבחינת הרמה הלימודית, זאת אומרת, הרגשתי שזה קצת כבר פחות בשבילי מה שנקרא. כמובן לא מבחינה תורנית, אבל מכל המבחינות הרמה הלימודית, זאת אומרת, ובאותו רגע שהתחלתי להתקדם, גם מבחינה פיזית, גם מהבחינות האחרות, זאת אומרת, התחלתי לחשוב על לימודים אקדמיים, על לימודים ברמה יותר גבוהה מה שהייתי רגיל. כן, ובעצם המשכתי אחרי הישיבה, המשכתי, הייתה לי ועדת שיקום, מה שנקרא, ועדה לבדוק איפה אני אוחז מבחינה לימודית, מבחינת החוסר, לאן פנינו מועדות.
לאן מתקדמים.
כן, לאן מתקדמים מכאן. אגב, ועדה שהייתה על ידי גוף שנקרא מגדלור, שזה מרכז שיקום תעסוקתי לעיוור, לקוריה הם עושים אבחון.
אבחון.
עושים אבחונים לתעסוקה, ללימודים, לאקדמיה, כל מה שזז לעיוורים לקוי ראייה.
כן.
גם עזרה בשילוב בשוק התעסוקה וכן הלאה לעיוורים לקוי ראייה וכו'. ועשו לי ועדה, באמת תם ביטוח לאומי ותם מגדלור.
כן.
וקבעו מדהים, שאין לי לקות למידה מובנית, רק מכיוון שלמדתי במוסדות שלמדתי בהן, יש לי חסך בלימודים, וגם אני צריך להשלים אותו, לפני שאני אלך לאוניברסיטה. והלכתי להשלים את זה כשנתיים בבית חינוך עברים. השלמתי כשנתיים, התחלתי להשלים בגרויות בבית חינוך עברים. אז המשכתי למכינה לליקוי ראייה להשלמת בגרויות ופסיכומטרי של עמותת עלה, שזו בנסועת, יש שתי עמותות עלה, יש את העלה שלנו, של בני ברק, של ירושלים, שמטפלים בנכים.
עזר לילד הנכה.
עזר לילד הנכה. ויש את עמותת עלה, של עמותה לקידום הסטודנטים העברים בישראל, שהיא מסייעת לכל הסטודנטים העברים, או מי שאמור לעשות ללמוד, מחפש את עצמו בעולם האקדמיה.
נכון, עושים עבודה מצוינת.
כן, עיוור לקוי ראייה, עוזרים לו מהשלב של השלמת הלימודים האקדמיים, השלמת המכינה האקדמית, הקדם האקדמית, מה שנקרא, ועד לדוקטורט אפילו, עוזרים לו. שהגעתי לעלה, הנקודה המרגשת מבחינתי, אחת מהנקודות המרגשות, שקיבלתי מלגת לימודים, על העובדה שאני מדבר מרצה. כבר שלמדתי שם, אני התחלתי להרצות על חגי ישראל, על יהדות, קודם כל שם, ואז התפתחתי הלאה באוניברסיטה העברית.
כן.
עד היום מזמינים אותי לשיחות שם, רמת קורסים וכו'.
אנחנו עוד מעט נפרסם, בסיום התוכנית אנחנו נפרסם את מספר הטלפון, איך אפשר להשיג אותך להרצאות.
אז קיבלתי, היה טקס של הענקת מלגות לסטודנטים מציינים, זה היה בשנה הראשונה. והעובדת סוציאלית של עלה, ציינה כל סטודנט וסטודנט שקיבל את המלגה, ציינה במה הוא מצטיין, במה הוא התקדם, מה... בוא שם, ואצלי היא ציינה, אנחנו מאוד מאוד נהנים הדרשות והדברי תורה שלו. וצריך להבין שהחבר'ה שם הם אומנם מאמינים, מסורתיים, אבל עד שאני הגעתי, לא באמת ידעו מה זה אנשים חרדים, מה זה סטודנטים חרדים, מה צריך אדם חרדי, מה זה... הדבר הזה, עד שאני הגעתי והכנסתי להם את זה ככה לנשמה, מה שנקרא, הייתי שותף בהקמת קבוצות תמיכה, נקרא לזה, חבר'ה צעירים, ליקויי ראייה, עברים, מטעם עלה, מטעם מרשל ירושלים, ודברים נוספים שאני עושה כמובן בית חינוך, במקומות אחרים, כמו שאמרנו. אז שם סיימתי את תעודת בגרות שלי בהצלחה, בהצטיינות אפילו, תעודת בגרות ופסיכומטרי. עכשיו שעד לא מזמן, בקושי למדתי, או למדתי בדרגות נמוכות באופן יחסי, לילד ממוצע. פתאום תוך 4 שנים עם תעודת בגרות מלאה ופסיכומטרי. כן, ומכאן המשכתי למכללה החרדית שעדינה בר שלום, ניתן לומר מכללה זל, כי הזכירה לצערנו.
איך קוראים למכללה?
המכללה החרדית ירושלים, שעדינה בר שלום, שהיא שימשה כשלוחה, פלטפורמה של האוניברסיטת בר אילן, במגמה הרגילה של תואר בתקשורת ומדעי המדינה, ואני למעשה כיום עם, גם עם תעודת בגרות, גם עם תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה של אוניברסיטת בר אילן. וואו, לא פשוט.
נכון.
וכמו שאמרתי, אני גם קובע עיתים לתורה. אני גם עם שיעורי תורה סביב השעון, וגם סיימתי עד עכשיו עם חברותות 6 סיומי מסכתות בגמרה.
וואו.
שבעה אפילו, שזה גם מבחינה הזו.
תשמע, אני רוצה לדבר איתך על זה. הזינוק הגדול שעשית מגיל 14, זאת אומרת, היה לך כוח רצון ענק שהיה עצור בתוכך, אבל מכיוון שהיה אסור עליך מבחינה רפואית לצאת ולהתאמץ פיזית...
גם בשלב מסוים, עד שלב כזה, לא ידעתי, זאת אומרת, אמרתי, לא להיות וכל ההגבלות, לא ידעתי... לא היו לי יותר מדי את השאיפות הגדולות, כי...
לא ראית את האופק. ברגע שראית את האור בקצה המנהרה, אני יכול להתחיל לזוז, אני יכול להתחיל להתאמץ, פשוט פרצת את כל המחסומים האפשריים, והגעת למצב של... זה לא פשוט, אחי, תואר... זה לא פשוט, תואר ראשון בתקשורת, מדעי המדינה, אתה היום פעיל ויזם חברתי, יש לך פינה באחד מערוצי התקשורת הכלליים.
כן, יש לי פינה על שילוב בעלי מוגבליות בחברה ובשוק התעסוקה, זה בין היתר בפעילויות שאני עושה. בגלי צהל, בתוכנית הכלכלית של עודד לוינסון, במסגרת התוכנית הכלכלית, שם יש לי פעם בשבוע פינה לשילוב בעלי מוגבליות בחברה ובשוק התעסוקה. כן, עושים פרויקטים נוספים, כמובן, בתחום, גם בתחום התקשורת, גם בתחום החברה, כמו שאמרת, זמות.
מדהים. תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך אתה, אני רואה אותך היום, החזות שלך היום היא של אדם חרדי, אתה בן אדם ש, כמו שאמרנו, קובע עיתים לתורה, ומתפלל, בן אדם שמחזיק באמונתו מאוד מאוד חזק, וגם משפיע על אחרים, כמו שאנחנו רואים.
ושאמרנו גם במוסדות הלימוד, כאילו גם בגן, מהגן, וגם באוניברסיטה, זאת אומרת, במכינה.
עד עצם היום הזה, אני רואה אותך בבית חינוך עברים, עם כל מה שאתה עושה, עם כל הפעילויות הברוכות והמדהימות. מאיפה הכוח? מאיפה קיבלת את האמונה החזקה הזאת בקדוש ברוך הוא, בכוח הזה? מאיפה הכוח הזה?
ראשית נאמר למאזינים, ולך, גם כן, אני צאצא של רבי אלימלך מלוזנסק, אז יכול להיות שיש מצב שגם ה... ניצוצות החסידיים שלו גם כן השפיעו עליי מאוד מאוד. אבל בכנות עכשיו נאמר, קודם כל, כפי שאמרתי בהתחלה, זה הרבה תמיכה של המשפחה. זה הנחלת השורשים היהודיים הדתיים, מה שנקרא יידישקייט, כבר מקטנות. ותשמע, כפי שאומרים, אני לדעתי, זאת אומרת, שאלתי פעם חבר שהיה גם מורה שלי בבית חינוך, שאלתי, האם אני מצטער או מערר בדברים האם אני מצטער או מביע חרטה מסוימת שלא יכולתי לדוגמה להגיע לבית חינוך לפני כן, או לא יכולתי להתקדם אולי קצת לפני כן בכל מיני דברים. אמרתי לו, תראה, וזה באמת נקודה רצינית מאוד. צריך לדעת, צריך לקחת מכל מקום, מכל אחד את הנקודה הטובה, והחשובה שבו, או את הנקודה, מכל מוסד לימודים, את הנקודה הטובה והחיובית שבו, וגם מכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו הוא עולם מלא. באמת, וצריך לדעת להסתכל על הטוב, על הדברים החיוביים, ובאמת, מכל מוסד שהייתי בו, לקחתי בין מבחינה נפשית, רוחנית, אין מבחינה פיזית, כן, הרי על הדברים שהפסדנו, אין לקחת, אי אפשר לקחת מזה, אי אפשר לפקוט על החלב שנשפח, נגיד ככה. ככה גם כן.
אתה מסתכל על הצד החיובי בכל דבר.
על הצד החיובי, כן, הצד החיובי. משתדל לקחת את הטוב שבכל דבר ובכל כל אחד ואחד שאני מכיר, וכל דבר חיובי. משתדל להתמקד בטוב, בחיוביות, וכמו שאמרתי, סביבה התומכת, התמיכה והאמונה היא בעיקר מגיעה מהבית. גם ניתן לומר שהברכות כמובן וההשפעות החסידיות וכו' וכו', אמרתי רבי אלימלך מלוזנסק, אבל בעיקר התמיכה של המשפחה הקרובה, של החברים, לאורך כל התקופה, כל השנים שהאמינו בי, שתמכו בי, שדחפו אותי הלאה. אלו הדברים, כמו שאמרנו, זה הכל כוח הרצון. הכל.
הכל זה רק עניין של כוח הרצון, כמו שאומר השיר. אז כדי שאנשים יבינו עד כמה המחלה הזו היא קשה ועשויה להיות קטלנית, וכמה גדול כוח הרצון שלך, הייתה לך אחות שסבלה מאותה מחלה, נכון?
אכן. הייתה לי אחות, קטנה ממני, בכמה שנים, והיא, מה שנקרא, החזיקה מעמד עד גיל 6. כשהיא נולדה, כבר היו כמה וכמה בכל העולם, בארץ כמובן, ואמרו, הרופאים אמרו, תשמע, אנחנו נדאג שהיא תצא עם כמה שפחות בעיות, כמה שפחות
סבל.
סבל. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא גלגל את העניינים קצת שונה, בצורה מסוימת, בעקבות וירוס שהיה אז באותה תקופה במחשבים, שנקרא בג 2000, שגרם קצת לחומצות, מה שנקרא, לעלות למעלה, והייתה משותקת, או חצי משותקת, מה שנקרא.
איך זה קשור לווירוס?
לווירוס במחשבים, כי הרופא חיפשה רופא אחר בעולם, תרופה וכו', והווירוס שהיה אז מנע, והווירוס בכל העולם,
כן.
מנע מהרופא בעצם להגיע לאותו רופא, היו סיבות נוספות, ודברים נוספים, וזה עלה לתחמוצות, ובגיל 6 היא ישיבה את נשמתה לבורא. מה שנקרא, כן, אז
בן כמה היית כשזה קרה?
בן 16 וחצי. בן 16 הייתי אז. שהיא נפטרה.
אוקיי, כיום אתה פעיל, כמו שאמרנו, יזם חברתי בתקשורת, היום אתה גם מרצה לעתים על כוח הרצון, נחישות ודבקות במטרה, ועל אמונה בעצמך ובהשם יתברך, וגם על חגי ישראל באוניברסיטה העברית, המון המון דברים אתה עושה. לסיום, מה המסר שלך לאנשים שעוברים קשיים, אנשים מוגבלים, אנשים שאולי לפעמים לא רואים את האור בקצה המנהרה כמו שהגיע לך בגיל 14?
המסר הרציני, החשוב והעיקרי, שאני רוצה שכל אחד מאיתנו, וזה גם לא רק למוגבלים, בכלל, לכל אחד, הרי כל אחד מאיתנו בשלבים כאלה ואחרים יש לו קצת משבר, בין אם בישיבה, בין אם בבית ספר, בין אם בסמינר, בכל מקום שהוא, גם בעבודה. נראה לנו שדברים באופן יחסי פשוטים, נראה לנו שזה וואו, קשה. ולא ספק, הציבור היום, בכלל הנוער וכו' וכו', מתמודדים לא פשוט. לכל דבר יש אנשי מקצוע, אבל המסר העיקרי שכל אחד מאיתנו צריך לקחת לחיזוק, זה אם רוצים, הכל אפשרי. אם תרצו, אין זו אגדה, מה שנקרא. זאת אומרת, באמת, צריך הרבה תפילות. אם יש משברים, בהחלט צריך תפילות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל, הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל אליו. ונדבר איתו, מה שנקרא, ישירות, כמו שרבי נחמן, רבנו, מה שנקרא, כמו שרבנו, רבי נחמן אומר, צריך התבודדות, אפילו, אפילו בחדר שלך, במיטה, עם הסיגריה, עם הכוס קפה, דבר עם הקדוש ברוך הוא, במילים שלך, תגיד לו, קשה לי, והקדוש ברוך הוא, לדעת שהקדוש ברוך הוא מביא ניסיון, מביא גם את היכולות וההתמודדות, להתמודד עם אותו ניסיון. צריך לדעת את זה, והמוטו הוא בעיקר, כמו שאמרנו, כוח, הרבה בזכות, בגלל כוח רצון, וצריך לדעת להתמודד איתו. אנחנו רק צריכים לזכור, דוגמה, חזל, אומרים בגמרא, שמגיעים לבית דין שמעלה, זאת אומרת, לעתיד לבוא. כן. חזל אומרים שהעתיד לבוא. הצדיקים הרשעים, שניהם בוכים. מה יש? הקדוש ברוך הוא מראה להם את יצר הרע, ולצדיקים הם בוכים ואומרים, וואו, מה עם דבר כזה התמודדתי? זאת אומרת, נראה להם כמו אר. וואו, עם דבר כזה רציני התמודדתי, והצלחתי להתמודד. וכולי, והרשעים, זה נראה להם כמו איזה גרגר רווק כזה. וחייב, זאת אומרת, צריך לדעת שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנתמודד, ובסך הכל מנסה אותנו.
כן.
ובדברים הכי, הכי קטנים ורציניים, הוא כל הזמן מנסה אותנו. וצריך לדעת הכל, צריך לדעת הכל בצורה חיובית, להסתכל על העולם, תחייכו לעולם מה שנקרא, והוא יחייך אליכם בחזרה. הרבה כוח רצון, נחישות. צריך, ולא, דעת לא לוותר, גם אם הכל לא, אם הכל לא הולך כרגע, הכל לא ורוד, אפילו שחור. לכלוך, צריך לדעת, מחר יום חדש יזרח, כמו שאומר השיר של רוי ידיד. ממש, מחר לא חייב להיות מחר פיזית, יכול להיות גם עוד תקופה. הכל יחייך אליך, הכל זהו. תאמין, תאמין בו, בקדוש ברוך הוא, תאמין בעצמך, הרבה מאוד בעצמך, תתמיד ותצליח, מה שנקרא, ורק אם רוצים מספיק, אין זו אגדה.
וואו. תשמע, אותי חיזקת, אני חייב להגיד לך, אני מאוד מקווה שגם את המאזינים, המילים האלה שאמרת עכשיו, עוצמתיות מאוד. כפי שאמרנו, אתה מרצה על כוח הרצון, על נחישות ודבקות במטרה ועל אמונה, ובכלל, בוא ספר לנו איך הם משיגים אותך להרצאות בנושאים כאלו ואחרים, על הסיפור האישי שלך. ואני אשמח לשמוע איך הם מגיעים אליך. איך אפשר להזמין את ההרצאות האלו שלך?
מספר הטלפון להרצאות זה 055-66-2-7175. אני חוזר. 055-662-7175. שיחות, הודעות.
055-662-7175, זה המספר להזמנת הרצאות של בני בירנצוויג. הרצאות ושיחות לחיזוק. בני, תשמע, חיזקת אותי מאוד, כמו שאמרתי. נתת לי קצת פרספקטיבה אחרת על החיים. תודה רבה שבאת לאולפן. ותמשיך להצליח, תשמע, אם זה מה שהספקת עד גיל 30, לך תדע לאיפה תגיע עוד 30 שנה. בהצלחה רבה.
תודה רבה לך יעקב, תודה רבה לרדיו כל חיים מיוזיק, באמת הבמה הרצינית למוזיקה יהודית כמו שצריך.
תודה, תודה. אנחנו נסיים להיום, אני הייתי איתכם יעקב בלוך, נפגש כאן בעזרת השם גם מחר עם פאנל מעניין, לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל חיים מיוזיק.